רציתי קצת לראות דברים סביב האישיות של הרצל, אתחיל לראות את הדברים. בספר של הרב פילבר, כוכבי אור, עמוד 157, יש כאן פרק שנקרא מספד בירושלים, שזה השם של הכותרת, שם הכותרת של המאמר, שהוא בעצם שכתוב של הספד שהרב קוק אמר על הרצל אחרי פטירתו. הרב קוק עלה לארץ בכ"ח אייר תרס"ד, כ' תמוז אותה שנה הרצל נפטר. כלומר חודשיים אחרי עלייתו לארץ. פחות מחודשיים. זה מעניין, אולי אני אקדים קודם הקדמה. הרב צבי יהודה לא, אינני יודע, עדיין לא הסתכלתי בעיון לראות את אם יש דברים מאוחרים יותר של הרב קוק על הרצל. אבל פה אנחנו נראה שעמדתו של הרב קוק היא חצי חצי, לא לגמרי הערכה גמורה שצריכים לכבד את הרצל באופן שלם, אלא משהו כזה כן ולא. לעומת זאת הרב צבי יהודה היה חד משמעי שצריכים, היה לו כבוד גדול מאוד להרצל. בחדר של הרב צבי יהודה היו כמה תמונות. היה תמונה של הרב קוק, תמונה של החפץ חיים, תמונה של ארץ ישראל השלמה באמת. אתם יודעים מה זה השלמה באמת?
שתי גדות.
שתי גדות, ארץ ישראל שלנו זה קטנצ'יק שם. עד הנהר פרת עם כל ירדן וסוריה וחצי עיראק וקצת מערב הסעודי. הוא לא הסכים לכן להיות בתנועת ארץ ישראל השלמה. אם יהודה ושומרון זה שלמה? אמרת, תגידו את ישראל גדולה, משהו אחר, הוא לא היה מדייק במילים, אם זה לא שלם, אז איך אפשר להגיד שזה שלם? בקיצור, והיה תמונה של הרצל, זה היה אצלו, קבוע. סיפר לי איזה תלמיד חכם, אתם יודעים זה שכתב נגדי על העניין של הפלות? קראתי, איך הוא לא? לא, 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 לא. מאמנואל, הרב ברנד, ברנד. כן. אז הוא סיפר לי שהוא רצה ללמוד את במרכז הרב, ובא אצל הרב צדה, ראה את התמונה של הרצל, זה הפריע לו, הלך לישיבה חרדית. נפל בגלל זה, והלך לישיבה חרדית, נפל אחריו. אז, כלומר, אצל הרב צדה ידע שיש כאלה שרואים את זה בעין רעה. אני משער שהוא לא ידע שהבחור הזה בא ולא בא, אבל הוא מזדעזע וברח משם, הלך, זה לא הפריע לו. היה איזה כמה חודשים כנראה, זה פשוט בסוף לעזור. זה עכשיו אני אספר, אני יודע, זה סיפר לי הדוד שלי, הרב רמנו סיפר את זה. פעם אחת באו ואין תמונה של הרצל, הוא היה בטוח שמישהו רצה לחנך אותו, להגיד לו שלא ראוי שרבנים אלא עם תמונה של הרצל, זה לא מתאים. אז לקחו את התמונה שיהיה כמו צדיק, כמו הצדיקים, לא כמו הציונים. הוא הקפיד, מה זה פה, לקחו, צריכים להחזיר, לא רצת את שיעור עד שלא יחזירו את התמונה. אז הרב רמר אמר, אולי היא נפלה, קודם שיחזירו, רצה להקפיד, לא רצה לקבל את זה, רצה להקפיד, קודם כל שיחזירו את התמונה, אחר כך אפשר להמשיך. בסוף הוא הסכים שיזיזו, מצאו את התמונה. הוא שמח מאוד. ודיבר קצת על הסיפורים על הרצל, אבל בכל אופן רואים שהעמדה של הרב צבי יהודה היא חד משמעית. הרי לאור שמים תמונה בחדר, שבו לומדים כל היום, כאשר לא ברור שהמקום שלו הוא מכובד מאוד. ואני אגיד גם ברמה העקרונית, אם אנחנו אומרים הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתם, מפני שהם מסרו את נפשם על עם ישראל. הרצל שבאמת מסר את נפשו במובן של החיים שלו, לא, מאז שנכנס בו הרעיון הציוני, לא היה לו משפחה, לא היה לו כסף אישי. כל חייו קודש למען העניין הציוני. באמת, לא שיהיה לעצמו כלום. ועבד עד כלות כוחותיו. למען העניין הציוני. זה ימם ולילה, זה הדבר היחיד שעניין אותו. והכל מתוך דאגה לעם ישראל. לכן הוא אפשר ודאי להגיד שהוא במדרגה גבוהה. אולי אני אגיד גם עוד דבר, עוד לפני שאנחנו נקרא פה. אתם יודעים שטוענים כנגד הרצל, שהוא כתב ביומן שלו, הייתה לו הצעה לפתור את הבעיה של העם, של השאלה היהודית. מה זה השאלה היהודית? אתם יודעים? מהי השאלה היהודית?
האם לתת רק ישראל היהודים או לא?
לא.
בית יהודי.
מה? לא, לא, לא. מה? מה זה השאלה היהודית? לא, מה זה? כולם, אם תקראו בתקופה ההיא, כולם מדברים על השאלה היהודית. מה זו השאלה היהודית? מה? השאלה, מה לעשות איתם? אנטישמיות עצומה, מה עושים עם היהודים? הנאצים אמרו גם, הפתרון הסופי. הפתרון הסופי זה אחרי השאלה היהודית. כלומר, זו הייתה התשובה שלהם. היו 1,000 תשובות. אבל, כלומר, הנחת היסוד שלה הייתה השאלה היהודית. יהודים זה צרת צורה, מה עושים עכשיו? זה היה בעיני הגויים, זו הייתה הנחת הבסיס. מה עושים עם הצרה הזו? זו הייתה השאלה היהודית. והיו כאלה שבחרו לא לחשוב על זה, אתה יודע, היו כנראה, זה העסיק אותו עוד מנעוריו. אז הוא כותב שהוא גר בנעורה והסיק אותה השאלה היהודית. ואז הוא חשב, הוא לא כל מיני מחשבות. הייתה לו מחשבה, אולי הוא ילך לראשי הכנסייה באוסטריה העיר, שיסדרו לו פגישה עם האפיפיור. והוא יציע באופן נאה ומסודר, שכל היהודים יקבלו על עצם את הדת השלטת, ותיפטר בשאלת היהודים. הוא כותב, הוא כותב מיד בהמשך שם, שזה מחשבות נאורים, לא רציניות, אבל כאילו, אבל זה, הוא כותב את זה, אז החרדים מצרטים את המשפט הזה, להעביר את כל היהודים, קיצור, להעביר את כולם על דתם, איזה, אפשר להגיד שזה איש גדול, כזה רשע מרושע. לא כותבים את הלפני ואחרי, א', זה שהיה בגיל 20, הוא בערך. והוא היה, הוא נראה במשפחה מתבוללת, הוא לא היה יהודי דתי. הוא לא ידע מה זה יהודים ומה המשמעות של זה. ובית הוא בעצמו אומר שזה היה הרהור, הרהושתות או משהו כזה, כך אומר, מחשבות נאורים. אבל זה מראה שהשאלה היהודית מאוד מאוד הטרידה אותו. הרב צודאי אומר, באף מקום לא נכתב בדבריו משהו, הוא לא אמר משהו או נגד היהדות. אני לא יודע את הניסוח, אבל אני משער שהוא מתכוון ש... בכל הפעילות שלו לא היה דבר נגד היהדות. אפילו הרהור כזה, מה אדם יכול לספר? היה לי מחשבות חטא. והבנתי שזה לא נכון. מה קורה דבר כזה? הוא כותב יומן אישי, בגילוי, בכנות. מה זה לא שעשה פה איזה חטא. יש אומרים נגדו, יש לו פרק על התיאוקרטיה במדינת היהודים. שם הוא אומר אנשי הרבנים צריך לרסן את השאיפות התיאוקרטיות שלהם, שהמדינה תהיה מדינת דת, והם צריכים להיות בבית הכנסת שלהם, כמו שאנשי הצבא צריכים להיות במחנות שלהם. אבל מצד שני, הוא לא מבזה את הדת. בסוף הספר יש שם כאילו תיאור של שמואל הזקן, כאילו החכם, הרב, שדווקא יש לו מקום מאוד מכובד בעל השפעה. כלומר, נאמר ליהודי חילוני, הוא 100%, כן, הוא מתנהג יפה מאוד כלפי דתיים. הלוואי החילונים של היום היו ביחס כזה של כבוד. הקפיד בכל הקונגרסים הציוניים לא להגיד מילה נגד הדתיים. זה היה ממש ככה. וצריך להבין, הוא גדל לסביבה, הוא מתבוללת לגמרי. טוב. אז עכשיו אני קורא מה שרפנבר כתב. ביום כ"ח לחודש יער, תרס"ד, עלה הראיה לארץ ישראל כרבה של יפו ומושבות. כחודשיים לאחר עלייתו, ביום כ' לחודש תמוז, נפטר לפתע דוקטור בנימין זאב הרצל, ומותו אישרה אבל כבד על היישוב החדש. יום השיבה לפטירתו ביקשו מוקירי זכרו לעשות בבניין של בנק אנגלו-פלסטינה ביפו עצרת זיכרון לכבוד אבלו של דוקטור הרצל. אנשי הקהילה ביפו שלחו אל הראיה שני נכבדים שביקשו ממנו להשתתף עמם בעצרת זו. הראיה ידע שבהסכימו להסביר את דוקטור הרצל הוא מכניס עצמו לסערה ציבורית ועורר כנגדו מתנגדים רבים גם ביפו ובעיקר מלקודש ירושלים. למרות זאת הוא החליט לבסוף לקבל את ההזמנה להשתתף בעצרת האבל לכבוד דוקטור הרצל. ואף להספידו באותה הזדמנות. מצד אחד, עשתה השתתפותו של הראיה בהספד הד חיובי בקרב אוכלוסיית קהילת יפו ובני המושבות שהיו ברובם ציונים, אך כנגדם היו גם תגובות של תמיהה ומחאה. כדי להסביר את החלטתו, הוא שולח באותו שבוע מכתב הסבר לחותנו האדרת בירושלים, ובו הוא מסביר לו את סיבת הסכמתו להספיד דוקטור הרצל. במאמרנו זה נביא תחילה את הספדו של הראיה בהרחבת המקורות ושכתוב הסגנון, ובסופו את מכתבו של הראיה לאדרת. אז מה אנחנו נתחיל? במאמר שהוא רציני וארוך, לא, אנחנו... הנה, אני אקרא פה. כלומר, הוא באופן כללי מדבר פה על משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד, ועל יוסף ויהודה, שיהודה הוא יותר הצד הרוחני, ויוסף הוא יותר הצד המעשי, ותפקיד של משיח בן יוסף, הוא להכשיר את הבניין הלאומי, ועד זה מה שכתוב, מה ששיח בן יוסף, וספדו עליו כמספד על יחיד, והאמר עליו כאמר על הבכור. יש כאן הספד ומרירות, הספד והמתרגשות לשעתה, ממחזה מדאי ומכניס כדרות וייאוש בלב. המספד על יחיד הוא מספדם של הורים זקנים, שאיבדו את בנם יחידם, ואין להם עוד תקווה לבנות. כך יהיה לעתיד אותו צד של המספד הבא בתוך הייאוש. היה אז תחושה שבלי הרצל קשה מאוד להמשיך. והצד השני שיצרתי, המרירות שהיא תגובה הבאה מתוך התבוננות שכלית על ערך המצב, שהמצב הוא מר, וצריכים כוחות להתחזק. הוא מביא שאחר כך כתוב שם כמו על אחאב ועל ישעיהו, זה מה שרומז שם הפסוק. אז הם שני דמויות כותביות, אחאב היה הרי עבריין גדול, אבל כיבד את התורה. יאשיהו הוא היה חזק בצד הרוחני, בצד הלאומי היה קצת פחות חזק. וזה ההספד הכפול, כמו של, גם כן, של יוסף, שמכבד, כבוד הלאומי יותר, ויושיהו יותר מהצד של יהודה. הציונות כעקבדה במשיכה. הוא אומר שם במאמר, הוא מתחיל קודם כל, ויקיר יוסף את אחיו, הם לא יכירו, זה דברים של הרב פילבר. שזה אחת התכונות של יוסף שלא מכירים אותו, והגרה, ככה מובא בשמו בספר כל התור, שזו אחד מתכונותיו של יוסף, לא רק בדורו, כי בכל דור ודור אשר הוא משיח בן יוסף, מכיר את אחיו והם לא מכירים אותו. ומעשה שטן הוא המסתיר את תכונותיו של משיח בן יוסף, שאין מכירים אותם בעקבות משיחה, וגם מזלזלים בהם בעוונותינו הרבים. כאילולי זאת היה כבר קץ לצרותינו, ולא היו ישראל מכירים את יוסף, היו עקבות דבן יוסף משיחה, שהם קיבוץ גלויות וכולי. שזה עניין של הגרא, שהוא אומר שקיבוץ הגלויות בבניין ירושלים והרחבת יישוב הארץ, זה יהודי משיח בן יוסף, וזה התחלת דגאולה. אז היינו מגלים גרגולה שני מים, היו מכירים בערכו של משיח בן יוסף. אז הוא אומר, לפי זה, אין זה חידוש מהפכני כשהרב אומר, כי בדורי נתגלה חיזיון הציונות בתור עקבתא דמשיח בן יוסף. אולי מישהו חייב לי מים? בכמה מקומות בכתביו מביא הראיה את דעתו על דוקטור הרצל יפרט ועל התנועה הציונית בכלל. בגרתו של הראיה תקע"א, בשנת תרע"ג לחברי המזרחים, הוא כותב, האמרה שהציונות דבר אין לה עם הדת הוא כבר ההיפוך הגמור ממה שכל האומה חושבת, מציירת, מקווה ומאמנת בכל דורותיה. ההיפוך הגמור מהשאיפה הנצלה שטובי החושבים בישראל בערים חושבים על דבר העתיד הישראלי בעולם. האומה בכללה, עם כל גודלה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בהוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל, עם כל יופיו ועוזו לפי הערך. כלומר, המזרחי, אתם יודעים, כל הזמן נלחם, זה לא יומן, כשמתארים את תודה רבה. כשמתארים את התולדות המזרחי, כל הזמן ויכוח על העניין של הקולטורה, על התרבות. יהיה תרבות, לא יהיה תרבות, כן תרבות, לא יהיה תרבות. וזה ממש, זה נראה כאילו ויכוח עקר כל הזמן. אני חושב לעצמי איזה ויכוחים יש היום, איך הסתכלו על זה עוד 20 שנה, אני לא, 50 שנה. כל הזמן התבקרו על שאלת התרבות. כלומר, ציונים מרוסיה רצו שיהיה פעולה של תרבותית. והדתיים מהמזרחי פחדו, יהיה תרבותית, זאת אומרת, יהיה נגד דת. אז אמרו שהציונות היא צריכה להיות טהורה, מדינית, בלי שום עסק עם תרבות. וכל הזמן נאחזו במירתו של הרצל, הציונות דבר אין לה עם הדת. כוונה אין לה, זה לא קשור, נגד, בעד, זה לא קשור. זה רק להביא יהודים לארץ, זה הכל. אז הרב הוא בעמדה מחוץ לתנועה הציונית. הוא אומר, זה לא, מה זה אין לה עם זה צריך להיות שייך ליהדות. זה בלתי אפשרי. ולמה אני אומר, זה הוויכוח הקר? כי מה, מי יכול להכתיב למי לא לעסוק בשאלת התרבות? הרי מי שאכפת לו מהתרבות, הוא מדבר, הוא עוסק בזה. הוא עוסק בחינוך, הוא עוסק בלדבר איך אנשים צריכים לחיות, מה הם צריכים להאמין. זה, אי אפשר להגיד לבן אדם, אתה תדבר רק על הנושא הזה. אפשר לעשות דבר כזה? אפשר, יכול אותו להגיד, המוסדות יעסקו בזה. לא ייתנו כסף לזה או כן ייתנו כסף. זה אפשר. ועל זה מתאר ויכוח. אבל כל הזמן סביב הנושא התרבותי. יכול שהיה יותר פשוט כבר לחלק את הכסף ככה בשווה, ושכל אחד יעשה תרבות איפה שהוא רוצה. אבל כל הזמן זה הוויכוח על השאלה התרבותית. אבל מי יודע, מצד שני, המזרחי, הם היו בתחושה, כי כל הזמן תקפו את התנועה הציונית שהיא עוסקת בהחלשת האמונה וגרימה לאנשים להיות חילוניים. אז הם היו צריכים כל הזמן להצטדק ולהגיד, לא, ציונות לא עוסקת בענייני התרבות בכלל, לא עוסקת בחינוך, שום דבר. אבל למה זה, למי שקורא את זה היום, זה נראה לא טוב. כי כל הזמן עוסקים בהישרדות, כל הזמן עוסקים בהתגוננות, לא עוסקים בכלל בעשייה. כלומר, עוסקים גם בעשייה, אבל כל כך הרבה כוח מתבזבז על התגוננות. וגם פה, כן, זה ויכוח הזה. הוא אומר בכל, קוראים אנחנו לזרוק את הנשמה בגבייה המחוטבת הזאת, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, וכו'. התנ"ך נותן לה את העומק. זה מה שאומר הרב. עכשיו המכתב, זה מאוד מעניין המכתב הזה. לפני קיום ההספד נעשו ניסיונות להניע את הראייה משתתף בהספדו של הרצל, ולאחר שנשא את הספדו על הרצל קמה שערה ורבים תמו ומחו על מעשה זה. הראייה לא התעלה מתגובת התמיהה ודברי המחאה, ועוד באותו שבוע, ביום כ"ט לחודש תמוז, הוא מריץ איגרת לחותנו האדרת הגר בירושלים להסביר לו את שיקוליו ומניעיו בהחלטתו להספיד את דוקטור הרצל. מכתב זה נתפס בעבר בהשמטות ואנו מביאים אותו כאן בשלמותו. וכך כתב הראייה לאדרת: מרוב עמלי וגיעי מסע עם השם אלה יברכם השם, לא אוכל בכל עת לרבות צמרוני לכתוב מכתבים ארוכים ותדירים לכבוד גדולתו, שיחיה משוש ליבי וחמדת נפשי. נוסף על זה אלעוני בימים אלה דברי המאורעות שמהם נוכחתי את אשר וידעתי מראש, כמה כבד הוא ללכת בדרך השם יתברך הטובה והישרה, רק למען שמו יתברך ואהבתו. ביותר הדבר קשה, במקום שכך קדמו דברי ריבות וחילוקי דעות שונות המרגיזים דבבות, כמו שהוא באמונותינו הרבים בארץ הקודש בכלל, ובעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן נפרד. מכל מקום, אם ידיעתי בכבדות העניין, חלילה לי מחטא להשם ולסור מדרך הסלולה שסללו לנו חז"ל בדרכה של תורה, להיות מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שבזה בחרתי מנעוריי, ותהילה להשם ראיתי בעדנה. סימן ברכה, ראיתי בה עדנה, עדיין, סימן ברכה לפיוני. כה יזכנו השם ברך להוסיף אומץ לימים הבאים עלינו לטובה. וכבר גיליתי את דעתי במאמרי בהפלס, איך ראו ללכת בתביעות ודרישות שם צורכי השעה, למען כבוד שם השם ברך וכבודה של תורה. לא בצעקות ומריבות, ולא בהרחקות מופלגות, לכל מי שנמצא עליו שמץ דופי, כי אם בדברי חן ושכל טוב, בעבודות אהבה וחבלי אדם למושכם. שבאופן כללי הקו הוא לא ללכת במריבות, אלא בדרך של קירוב. קירוב לבבות, הנה אתם רואים. זה השורש של, במידה מסוימת, כל הציבור הדתי-לאומי. אבל כמובן הוא לא המציא את זה, זה דבר ישן שהיו רבנים שזו הייתה עמדתם. היה צריך לחדש ולייסד את זה, כאשר פתאום נהיו כבר קבוצות גדולות של חילונים בעלי השפעה. והנה באו אולי שני נכבדים, אחד מהם ספרדי בשם המזלג, שהיה הקונסול האנגלי פה עיר הקודש תיבנה ותיכונן, כוונה יפו, וביקשו ממני בהפצרה והכנעה הראויה, באשר הם מתעסים בבית הבנק פה לעשות עוד כבוד דוקטור אצל. הם רוצים שגם מתנגדים לציונות, ויכחישו כי מחשבות לטובה על ישראל היו בליבו. אבל בדאבון לבבנו לא מצא הדרך הישרה, בכל מקום אי אפשר לקפח, אפילו שכר שיחה נאה, ואין מהנימוש שלו לעשות זכר אבל לכבודו בבית של פומבי, כי הבנק אנגליה פלסטינה דפו, ואם לא הלך שמה, אחרי שהם מתכבדים לקרוא את היותר נכבדים שבעיר, הרי אני מבזה את כל המסיבה כולה לפי דעתם ברבים, וכמו כן, אלבון גדול כזה אי אפשר שיעבור בלי שנאה עמוקה וגדולה, העושה פירות לי בפרט ולכל תלמידי רחמים ויראי השם בכלל. והנה עם כל צערי הגדול השבת למידה זו, אשר רבים יראי השם השרידים שהם חווים עליי כגופי ונפשי ממש יתמאו עליי, לא יכולתי להשיב ריקם פני הנכבדים כאלה, שהיה דבר דומה, כאילו ממש גירשתי מעל פניי, ובפרט בהם קדימו הכנה כבדה כזאת רק להקדמה לשילוח הכרטיס ושילוח העגלה, שחששו על כבודם שמה לא אקבל. אני יודע בדיוק מה הכוונה. אולי שלחו את הכרטיס שלהם שאיתם מי עומדים לבוא אליו. או כרטיס כניסה לאספה. ואנוכי ידעתי כמה היה עלול עוד שנאה ובוז כזה לסכסך הלבבות ולעצור בעד ההשפעה הטובה הראויה לצאת בחסדי השם ברך על המעד היהדות של העיר והמושבות על פי דרך השלום והמישור שבו אחזתי מאודי. הסכמתי בנפשי שאין לנו שום צד יותר לדבר זה לגרום איבה ותחרות, והכנת נזק למוסדות הצדקה שפה עיר הקודש יפו ותלמודי תורה שרי תור אפרת, שכולם משתתפים בקיומו ברוך השם. כל המוסדות העיר משתתפים בזה. למה לעשות מחלוקת? על כן מבטחים לבוא, ממילא מובן שאחרי ההסכם לבוא, לא חפצתי כלל לסרב ולדבר שם איזה דברים. כי חשבתי למשפט, כי בדברי יהיה תועלת בעזרת השם. שלא יעיזו יתר המדברים לדבר שרה לשם בר ותורתו ועל חכמי ישראל. ותהילה השם שכן היה, ודיברתי דבריי כמובן בנחת ובנימוס, אבל גיליתי את היסוד של חסרון ההצלחה שבכל המבוקש שלהם, פני שאינם שמים את יסוד היסוד בראש, קדושת השם ברך ושמו הגדול, שהוא הכוח המקיים את ישראל כמשל המפתח בשלשלת גדולה שבחסר. שהקדוש הוא שיתף את שמו בישראל. ולאידך גיסא, מוטל גם כן, אתם רואים את הסגנון שהרב כותב פה? מעניין? או מה הסגנון? מה? כן, נכון. הוא לא אומר, כן, יש גדול, חייבים לעשות. לא אומר, מה, כן, לא הייתה ברירה, לא רוצה לעשות מחלוקת. ולעירי דרגיס המוטל גם כן על יראי השם להתייחס אל כל מי שרוצה לעשות איזה דבר טוב לישראל, אפילו באופן חומרי ורחוק, קצת שקף ואהבה ושלום. ולהמשיכו את דרך השם הטובה, לא בטענה כללית להפריע ממעשיו, כי אם בטענה מפורשת. לדבו את הקירוב לשם השם ותורתו הקדושה. כלומר, זה מה שעשיתי, לא דיברתי נגדו באופן כללי, אלא לדבר שצריכים להתקרב לתורה. שאז אפשר שכל הכוחות המשתמשים מתה לרעה יהפכו לטובה. ולעניות דעתי נראה שזה אחת מהכוונות הגדולות המרומזות בזוהר, בראשית, דרב מטיב טוב דבייחלה דמשיח אמר, דמן דלא מאפי חשוכה לנאורה ומרירי למתיקה, לא יחול ככה. היום שקירו בגאולה יבוא דווקא ידי השתדלות להפוך את הכוחות הרעים לטובים, ולא לדחות את הרעים, שיוכל להיות שם רעים פני אונס של מדיחים והם אינם חייבים כל כך בזה. ואיך נדחה אבן אחר הנופל. ותדעה לשם שאני רואה זה בחוש, כי באתי לרחובות ומצאתי הצעירים מקולקלים ברונותי הרבים בדעות ומסתם מועדים למעשים, ולא דחיתים כי הם קרבתים. גם דיברתי לפני דברי חוכמה ושכל טוב, שמתוכם הבינו על כל פנים הבנה כללית איך אורה של תורה דוחה את כל צללי החושך והרישה של הדעות הרעות שהתרבו בבונותינו הרבים בזמן הזה. הוא פעל עליהם הרבה לחבב את התורה ולהתקרב הרבה, עד שסיפרו שבשבת אחרי היותי שמה לא גלחו את זקנה. והתגלחו בשבת. אף על פי שלא דיברתי עם אפילו רמז אחד מפרטי תוכחה של פרצה מעשית, כי בכללות. ואני סומך שאחרי שהניצוץ האלוקי של אהבת השם ברך וירתו האמיתית ייכנס בתוך הלב, יעשה פעולתו בכוח אלוקי יותר הרבה ממה שאפשר לעשות אם נכניסה עונת בזרוע וכוח מעשי מן הצד. הרבה יותר נשפיע אם נבוא בדרך חיובית של אורה מאשר אם נעשה את זה בזרוע. ויותר ממה שנראה בחוש, יש תיקון ברגשי הלב שהוא העיקר. יותר חשוב לתקן קודם את הלב, ומזה יבואו תיקוני המעשים. ועכשיו, אם הייתי פונה עליהם עורף, היה הדבר גורם לביטול כוח ההשפעה לגמרי חלילה, לבני העיר שאובה נמשכים אחרי הציונות, ולבני מושבות בפרט. ואיך אפשר להפקיר נפשות רבות של עם קדוש בארץ הקודש, שאיננו נשואות עליהם שהתנחלו על אדמת קודשנו, באופן שלא תוכל להועיל אחר כך שום תוכחה והדרכה חלילה, שהעיקר תלוי ביחס האהבה שבין המדריך למודרכים. כל זה היה עליי לעשות רק בשביל הכבוד המדומה, שלא יבואו אנשים שאינם מכירים מחשבותיי הטובות והשלמות בחסדי של ברך ועם תורתו וימיתו בכבודי. כלומר, הייתי צריך לעשות את זה בשביל הכבוד המדומה, שיגידו שרוצים לשמוע אותי. חלילה אני מרשה את פיגול כזאת, ובוטח אני בחסדי השם דבר שהוא יודע לבבי בכל אישי וכבצי גמר. הוא אומר, זה לא בשביל הכבוד המדומה, אלא בשביל שאפשר יהיה להשפיע. וכאן, מר לי, תרואה אפילו לשעה עם ריקי ורחוקי תורה ויראה. לא פשוט. זה לא, אין בעיה, בבקשה. מה אתה שחום מחשבת? אין בעיה, תחלל חופשי. אתה אוכל לא קשה, חופשי, תרגיש בנוח. אתה לא צריך שום דבר. אתה לא צריך ללבוש כיפה, אתה לא מניח תפילה. אל תניח, אף אחד לא מבקש אותך לניח תפילה. אתם מכירים את הגישה הזו? זאת לא הגישה של הרב קוק. כאב לו על זה שלא מקיימים תורה מצוות, מאוד מאוד כאב לה. מי שמכיר את הספר על המסע של הרב קוק במושבות, כמה הוא מתאמץ כל הזמן לקרב ולקרב ולקרב, מאוד. נותן דרשות, שיעשו קטע מטבח כשר, היה באיזה מקום שיש שם בחורים ובחורות, נתן דרשה, אחר כך אמרה שם מישהי, אז אמרו, נהיה בזאת השם, נעשה את המטבח כשר. אז אחת הבחורות שם צייר, אמרה, עד מעט יגידו לנו להדליק נרות שבת, שמע את זה. חזר והתחיל לדבר עוד פעם על שבת, ועל קדושת השבת וזה, עד שהיא אמרה שהיא תקרשי מדליקה נרות שבת. לחלוטין לא כמו שיש היום אנשים שהם מתייחסים בקלות לזה שלא מקיים מצוות. אז הוא אומר, כואב לי. אבל כל זאת הכבדות, והרבה יותר מזה, אף פי שמייסורים רוחניים, בין ערך ושיעור, אנחנו חייבים לסב לסבול בשביל קדושת שמואל ברך, ובשביל אהבתם וכבודם של ישראל. וחלילה חלילה לנו לפסוק בנקל על פי דנה המונית על כל איש שנראה בו שמץ דופי, בין במעשים, בין בדעות, שהוא כבר יצא מכלל אחווה. חלילה להגיד שיש מישהו ככה בקלות, כמשהו לא בסדר, אין מצאת האתחת כמוך, כי הוא לא התחל למצוות. אתם מבינים, יש כאלה קופצים, מיד, לא, אפיקורס, אין צורך להתעסק איתו. וחלילה חלילה לפסוק בנקל על כל איש שנראה בו שמץ דופי, בין מעשים, בין דעות שהוא כבר יצא מכלל אחווה, ושכבר אין אנו חייב באחריות נשמתו, ועוד להיות נהפך לשונא לו ורודפו. ודבר זה הוא טעות גמורה ומוקלטת, שאין רושם לקבלו משום אדם. וכדברי חז"ל, חולין קופאין דלת. אין קופאין דלת. הדבר מופלג שהוא מהלכתה, אפילו אמרה לי יהושע בן נון, מפומי לא צייתן עלי. ובדום מסובך כל כך במבוכות ומומות וריב לשונות, ידידי חכמים שתהילה השם, זכו לשם, לא יכירו את כוח פעולתם, והתבטלו פני כל מי שיבוא בהתלהבות דמיונית, היינו כל מיני קיצוניים, קנאים, שיבוא בהתלהבות דמיונית, שלא לבקש בשביל זה שלומן ותקתן של ישראל, השם ברוך הוא יודע מה יוכל דבר זה לגרום. צריך אומנם להתיישב הרבה, איך להניב בכל דבר ועניין בפרט, אבל חלילה לאחוז בזה שיטת חפץ שמירת כבוד עצמו. כל מגמתים צריכה להיות רק לכבוד שמיים, שיתרבה ולהיות מצפים לישועה, על-ידי תשובתם של ישראל, שרק תבני חכמים יאכלו בדרכיהם הטובים וחוץ של חסד שימשך עליהם בזכות התורה לסרב זה. כלומר, מצד אחד הוא מתחיל בהתחלה בדברי התנצלות, ומצד שני, עכשיו הוא אומר, כבר מדבר בתוקף, שאסור להרחיק סתם, ואסור לדבר רעות על כל מי שנמצא שמץ של דופי בדבריו, אלא להפך, צמצות הדרך לקרב. כבר פה הוא כבר מדבר בתוקף, והיה לי קטן בינינו תיקון מועט, אפילו שזה רק נותן קצת כבוד לתורה או קצת כבוד למסורת, כי מההתחלה הקטנה תוכל לסבב דברים גדולים בחרית, והשם יהיה גומר עלינו אם נעשה את אשר בידינו. על כל פנים אנוכי לא הייתי רשאי בשום אופן להתנהג באופן אחר, וחייבים כל יראי השם באמת לדון אותי לקו זכות. ומי שהוא חשוד לעבור אמיצת השם בצדק תשפוט עמיתך, אין לנו להיות אחראי עליו, לחוש את דברו וחלומותיו. אם יש, כי יש דיבור נגדו בירושלים, והדרת חותנו היה רב של ירושלים. אז הוא אומר, אני לא רוצה להתארד, מי שלא רוצה לקיים את המצווה שבתורה אצלת, תשפוט עמיתך, לא אנחנו אחראים עליו. לא רוצים לחוש לדברו ולחלומותיו. בשעה שהוא רוצה לעכב דרך המביא להרבות שלום בישראל ולקרבן לתורה. ועוד שהמטרה שלו היא לקרב, לרחק את ישראל, לעכב את דרך השלום. וממילא לא יכולתי כלל להספיד בתלמוד תורה. משמע שגם בתלמוד תורה שירי תורה הספידו את הרצל. כי בזה היה גם כמחלוקת גדולה ושנאה ניצחת, וכן ביטול מהכנסת התלמוד תורה, שרבים מהציונים משתתפים בה. אמנם לא עלתה על דעתי כלל להיות שם ולא הייתי. מה הפירוש הדבר? כן, לא, הכוונה שהוא לא יכול היה להסתפק, להגיד כאילו רק תרצה שם. כי זה לא עניין מזה את השלום והאחדות שהיה בזה שהוא הלך לטקס הגדול, הכללי. מה עוד שהוא אומר, הוא לא רצה לעשות שם, כי זה אולי יהיה ביטול תורה.
הוא לא
אומר
לא
פועל
לרצות. זאת אומרת, דווקא זה לא היה עניין. הוא הולך לשם, ושאם לא נדבר על הרצל, היו אנשים שנדברים.
כן.
לא מביא את דעתו באמת על הרצל.
פה הוא לא אומר, נכון. הוא רק מדבר על התהליך כולו, שהוא תהליך. נותן לו את המשמעות, את מקומו, לתהליך של הציונות המעשית. שזה מבחינת משיח בן יוסף. כן, אבל בלי להזכיר את הרצל בשמו אפילו. אבל כולם מבינים. הוא מדבר על המספד שיש על יושיהו ועל אחאב, ושזה כואב ומר, ונראה שאין כלום ואין המשך. כבר, זה ברור ההקשר, אבל הוא לא מזכיר את שמו. ולא מקרה כאן. אבל הוא לא רצה להספיד את תלמוד תורה, כי בזה גם כן מחלוקת גדולה ושנאה ניצחת. וכן ביטול מהכנסת תלמוד תורה שהיום הציונים משתפים בה. כלומר, הוא חושב שהיה בזה מחלוקת שהוא לא בא איתם, לכן הוא אומר, בזה היה מחלוקת יותר. והוא... זה, כך כנראה, שזה לא היה, הוא לא היה בזה יוצא ידי חובתם של, של הציבור הכללי. רק אמרתי, וכן מדבריי, לא סיפרתי כלל בשביל ראש דוקטור הרצל מצד עצמו. רק אמרתי כי מחשבה כזאת שהטבת מצבם שישראל בישראל כדאי, אם היינו מוכשרים לה, במצד התשובה אל השן בר בכלל, וקיום תורתנו הרגושה וכבודה, והסכמה להיות יסוד הכל במצד על כוח התורה, והתשובה מסנאת חינם ודרישת השלום מלב שלם, כמו שאנו חייבים, סוגריים, כאז התנועה הציונית, אז הייתה הולכת בהצלחה, לפני שהיא קרובה לחפץ השן ברך, ועלינו תקן הדבר על הבא, להיות כוח קדושת התורה עומד בראש התכלית, שיהיה זה בבין ישי בראש. כלומר, בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בן ישי בראש. והרצון של הטבעה החומרית תהיה נסמכת עליה. ולא בשלומנו כבודם ועבדם שישראל באמת, אז יאיר השם פניו אלינו, ותצליחי בכל מעשינו. בתחילה בישוע של קימה קימה, כדברי רבנו הקדוש וירושלמי על הילת השחר, ואחר כך באור גדול מפליא קימי צאתן מארץ מצרים. אתם מכירים את הדברים של רבנו הקדוש על הילת השחר בירושלמי? כך עיגולתם של ישראל, כמו את השחר, עולה כמה כמה. זה גם כן משפט, אני לא יודע אתם מודעים עד כמה המשפט הזה היה חקוק אצל הרב צבי יהודה. אתם רואים, אני כבר התחיל פה לפני כן. היה לרב צבי יהודה עוד תמונה אחת. של כאילו זקנים הולכים בבקעת ארבל, רואים את הילת השחר. כתוב, כך עיגולתם של ישראל, כמו את השחר מפציע כמה כמה. זה גם הייתה תמונה שם. כנראה מישהו צייר את זה, והביא לו, או שהתפיסו והביאו לו. אבל כלומר, כל תמונה ששם בחדר הייתה בתוך ששייך לשים אותה, לא סתם. איזה שני טוקים. אחר כך באו אולי אחרים, ואמרו שאחרים גילו פנים בדבריי, שלא ככוונתי, ותלו מבוקי סריקי, ודנו את הדברים למינות. אני אוכל סברתי לו שאונם אין הדברים נכונים, והמדברים טעו. אבל ראו לי כל חכם בישראל להבדיל בין דעות, שאונם לפי דעתם אינם נכונות ודברי טעות, שבכל מקום אינם פוגעים בסודי התורה, לבין דברי מינות. ולא לשאות כל מה שאינו נכון בחד המחתה, ולהחזיק את האמרות, יוצאים לכלל, כי ההחלטה המהירה הזאת היא שגיעה תלמוד גדולה. מביאה מכשולים גדולים, אף שחובה עלינו ליישר את הדעות באופן שלא ימצאו בהם שום טעות, מקום מקום עליהם להתנהג במתינות. כלומר, גם מי שחושב שאני טועה, צריך לעשות את זה במתינות. ומי שמדבר דבר שאינו כפי אמיתה של תורה, יש לקרוא בדברים רכים, ולהודיע האמת, השימוש בשכל טוב ומידות טובות מועיל הרבה יותר בצעקות ובקללות חלילה. ומה יעשה שדברים נכונים כמו אלה נמצאים, אחדים שחושים שהם סניגורים חלילה לדברי רשעים. כבר כאילו מאשים אותו שזה סניגוריה על רשעים. הוא מסיים מהראיית מכלול לדרת, אבל בטחתי בשמו את בעה שכל יראי השם יכירו וידעו כי דרך השלום היא דרך השם האמיתית שבה נצליח. ויותר אנו חייבים להתחזק בעת כזאת, ושאין ברך ירן בישועתו, אך קרוב לרעיו ישעור. קצור, חותם. טוב, תראה, זה מוגזם, אתה משווה, אפשר כל דבר להשווה. הדתיים, הקנאים שדיברו נגדו, אמרו שמה שאומר זה דברי מינות. אתה מבין מה זה? זה טירוף, אתה מבין, להגיד על רב בישראל, שהוא עכשיו, הרי שהלך לספיד את הרצל, הרי שהוא נעשה כופר ומין, ומצווה לסנותו, ולהרחיק אותו ולהחרים אותו. מה, אפשר בכלל לדבר על דברים כאלה? ולעומת זאת, השלום פה עם ישראל, נכון? לעומת אתה, כמשווה פה דברים גדולים מאוד, זה כמו... שאדם יגיד, כמו שאתה לא מגרה, רוצה נגד גירוש יהודים מהארץ, כך אל תגרש את הכלבים המשוטטים פה, משהו אחרים. אפשר להשוות כל דבר לכל דבר, זה לא... הוא מדבר פה על ישראל, על דבר שבסך הכל יש בו גם דברים טובים, ושלא צריכים בגלל חשש, אז צריכים גם להעלות את הדבר הטוב ולקרב, כן? ואלה שנוקטים בקו שאי אפשר איתם לעשות שום דבר, אז חס ושלום, יכולים להחריב את כנסת ישראל, בני שאם נתחשב בהם, לעולם לא נוכל לעשות שום דבר. כל הזמן יהיו מחלוקות. כן. זה לא נכון. אני חושב שהחושבים שכאילו, אם הם יגידו, אתה לא חייב להניח תפילין, אתה לא צריך לשמור שבת, אתה לא צריך שום דבר, דווקא לזה ישפיעו יותר ויהיו מקובלים יותר, אני חושב שזה לא נכון. לדעתי הם יהיו גם מקובלים פחות וגם ישפיעו פחות. מפני שמקובלים פחות, מפני שהוא בכל זאת לא... הוא לא חילוני, הוא לא אחד מכולם, הוא שונה. הוא לא בא איתם למסיבות שלהם, הוא לא בא איתם בשבתות, הוא לא יכול להיות ממש אחד מהחבר'ה לכל דבר. זה מוגבל ולא יעזור כלום, חשים בזה. וזה שהוא אומר לא, לא נורא, זה רק מחליש את העמדה שלו, זה רק בסופו של אומרים, הוא קצת לא רציני, אבל כבר מצפים שתהיה לו עמדה אחרת, כי הוא שונה. מצפים שהוא יהיה עמדה. אם הוא לא אומר עמדה אחרת, אז אומרים, משהו פה לא ברור, הוא מתחנף, הוא לא אותנטי, הוא מגלגל עיניים, תבין, ככה זה נתפס כלא דבר אמיתי. אולי שמחים שיש אותו, כי הוא נוח להם יותר מהדתיים יותר, ואז הוא אומר, הלוואי כולם יהיו כמוך. מי שרוצה ליזון מהמשפט הזה, להתפרנס ממנו, שיבוסם לו, אבל זה לא משפט שמועיל כלום. רק רגע. אלא מה? דווקא אם אתה אומר את אתה הוא אתה, ואתה חושב שכולם צריכים להיות דתיים, ואם יש מישהו שרוצה לשמוע, אתה אומר לו את זה. ואם לא רוצה לשמוע, ואין לך הזדמנות, אתה לא אומר את זה. אבל אם זה עולה, אתה כן, אתה אומר, זה דתי. והוא מצפה שזה דעתך, אל תחשוב שהוא מעלה בדעתו שזה לא דעתך. כשאתה אומר לו לא, הוא חושב שזה דברי נימוס, שאתה לא ישר עד הסוף. ולכן הרבה יותר נכון הוא, כמו שהרב אומר פה, כואב לו שלא שומרים. קצת שני, צריך לראות את הדברים הטובים שיש בכל אדם. ולעסוק בדברי קירוב ואהבה, לשתף פעולה בדברים טובים שיש. אבל לא להסתיר את הדברים שיש מחלוקת עליהם. כלומר, לא להגיד לו, אתה רוצה, אל תשמור שבת. להגיד לו, אתה חייב לשמור שבת כמוני. זאת אותי. אתה תחליט מה שאתה רוצה, אבל אתה חייב. אתה חייב כמוני.
זה עובד עם תפיסה של בית מדרש,
זה לא תפיסה שבדינה, זו תפיסה פלורליסטית שיש אותה היום בתרבות המערבית בעיקר. כל אחד שיסר, כל אחד שילך בדרכו, וזה יפה. הלוואי בתפיסה הזו יש דברים שהייתה מאוד, מאוד כדאי שתתקבל, הפלורליזם. דווקא בדברים הטובים אין פלורליזם. למשל, מה זה פלורליזם? שזה יפה, כלומר, יש דברים יפים גם, שאפשר להיות מצבע אור לבן, שחור, צהוב, הכל טוב. אבל למשל, אפשר להיות עם קמטים של זקנה, אפשר להיות צעיר, זה טוב. זה לא ככה. אפשר להיות עם שיער שחור, שיער לבן, זה טוב. לא, אנשים אומרים שגילו זקן, זה פחות טוב. הלוואי והיה מין יחס כזה לזקנים כמו לצעירים. וכך כך לכל דבר. כלומר, זו גישה פלורליסטית שיש בה צד אחד. יש בה צדדים טובים, אבל יש בה צדדים לא טובים, פני שהפלורליזם הזה בעצם אומר שגם אין אמת. מה אתה
יכול
לענות?
כביכול
כנענק
משהו חושב, דבר לגיטימי, יכול להיות לגיטימי.
מה כמובן לגיטימי?
הוא זה התחיל
לנס, זאת אומרת,
זכותו
המעלה,
לא התחיל
לנס, זאת אומרת, אני חייב לקבל אותו כמו שהוא. לא, זה מצב מורכב. איך אתה יכול לקבל אותו כמו שהוא? הרי אתה מצווה להוכיח תוכח את עמיתך. נניח אתה מוגבל ואתה לא מסוגל, אז אתה מורכב מזה. אבל כל הזמן יש לך ביקורת על זה, כל הזמן אתה לא מסכים עם התופעה הזו. זה לא יכול להיות שאתה אומר, אתה לא יכול להשלים עם התופעה הזו. המצווה הוכיח תוכח את עמיתך, או כל המצוות התורה, מצוות אותנו לחתור אל קיומן השלם של היחיד ושל הכלל. אז אתה לא צריך לריב, מפני שיש גם ערך לבעלת הרע כמוך. וכמו שאומר, אין לקפוץ ולהוציא מכלל עמיתך כל מי שהוא לא בסדר בדבר זה או אחר. אבל אתה לא יכול להשלים עם זה שהוא לא שומר שבת. אז זו אמירה מורכבת, שקל, אולי קצת קשה לתפוס אותה, אבל זו אמירה צריכה להיות. כלומר, אמירה מורכבת שאומרת, הוא לא בסדר שלא שומר שבת. ואני לא מכחיש את זה, אני לא יכול להסתיר את העובדה הזו שזה לא בסדר. מצד שני, זו החלטה שלו, זה גם נכון. קדוש ברוך הוא נתן לו בחירה חופשית, אז מה אני יש לי דרך לשלוט את הבחירה החופשית שלו? אני לא יכול לשלוט את הבחירה החופשית שלו, זה הוא מחליט. מה, נניח, אם היו יודעים על בן אדם שרוצה לחלל שבת, אפילו בזמן שבית דין שולט, סנהדרין, אומרים בן אדם עומד לחלל שבת, אז מה, לפי ההלכה צריך לשים אותו בית כלא שלא יוכל לעשות, לקשור את הידיים שלא יוכל? לא. שלט עוד בו, יחלל שבת, המצווה שלנו לא להביא אותו לבית דין ולסקול אותו, אם יהיו את דין והתראה. אבל לא שמענו שקושרים בן אדם שלא יעשה את זה מלכתחילה. אולי אם הוא יזיק לחבר שלו עושים את זה, אבל לא בדבר כזה. אבל אז יש אי הסכמה, וזו העמדה שלנו בכל פנים. כלומר, כשאתה אומר זכותו לעשות את זה, אז יש איזה שני פנים למילה זכותו. מה הכוונה זכותו? זה ההחלטה שלו? זה לא משהו, זו ההחלטה שלו. האם מותר לו? אסור לו. אסור לו, לחיי שבת.
נקודה
יש
לך קודם
שונים לחלוטין,
כמו
שלא... בסדר. המחור התמחות
שלי
בכלל המחור התמחות
שלו.
אז זה יותר גרוע. זה לא תיקן, רק יקליקן. זה יותר גרוע. אתה צודק שזה מתקן נקודה אחת, שזה אומר שבחילול שבת הזה הפרטי יש לו פחות עבירה, כי הוא לא יודע מה זה אומר. אבל זה שהוא לא יודע שהשם הוא אלוקים ושנתן לנו תורתו, אז זה עוד יותר גרוע. אתה יכול להגיד שזה אונס, קרוב לאונס, שוגה גדול, זה כן, אתה יכול להגיד, ויכול להיות שזה, ובהחלט יכול להיות שזה נכון. אבל אתה לא, אתה מבין, זה מצב מורכב. כלומר, יש פה עכשיו אלינו שלושה דברים. א', זכותו לעשות מה שהוא רוצה, כי יש לו בחירה חופשית. ואסור לו לעשות את זה. כלומר, מצד אחד יש לו בחירה חופשית. השם נתן לנו את הטוב ואת הרע, וציווה אותו לבחור בטוב. אז מצד אחד יש לו זכות בחירה, מצד שני, אסור לו לבחור ברע. ומצד שלישי, יש עוד שיקול, כמה הוא יודע שאסור לו. כמה הוא אנוס, כמה הוא שוגה, כמה הוא מזיד. זה עוד מימד שיש פה. זה כמובן שזה מקל מאוד ומצבו שהוא אנוס, שהוא לא יודע.
אני
לא, אתה לא צריך להגיד את זה. כבר, אם אתה אומר או לא אומר,
לא בעניין של אומר או לא אומר.
זה שיקול באמת חינוכי.
לא ברמה.
אתה גם צריך, כמו שאמרתי, אתה גם צריך לאהוב אותו, כי הוא לא רע לגמרי. כלומר, זה לא, יש בו גם דברים טובים. זה מה שאומר, לא לדחות בגלל דבר רע את הדברים הטובים. אז, אלא מה, שאם זה עולה, אתה לא יכול להגיד, אין בעיה, תדליק אור. אין, אין דבר כזה להגיד, לתת איזושהי הסכמה, אפילו בשתיקה. כלומר, שכאילו הוא אומר, אני יכול להדליק אור? אם זה כך, אתה חייב לנו, תשמע. לפי התורה, תעשו לך להדליק אור. תעשה מה שאתה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לפי התורה, אתה מבין, שאתה נקלע למצב כזה, העמדה שלך צריכה להיות ברורה. אתה לא חייב להגיד זה על המקום, אבל אין ספק שאם אתה בקשר עם מישהו, הוא רוצה לדעת את זה. אם זה קשר ממושך, אתה יודע שהעמדה שלך שהוא רוצה לשמור מצוות. זה יכול דרך גם להשפיע עליו. כשאדם יודע שהוא חושב שאתה, אפילו לא דתי אומר שזה בסדר, זה מחליש את המחשבות שלו על זה. ואם הוא יודע, אתה חושב שהוא צריך לשמור מצוות. זה יכול לעשות משהו, אם לא היום, עוד שנה.
מה זה מותי שבעצם כביכול הוא נחות ממני בגלל שהוא לא מקיים? נכון.
בסדר, זה נכון. לא נחות ממני, שוב, אני לא יכול לקבוע איזה ניסיונות הוא עובר. מעשיו נחותים, ודאי בתחום הזה, ממעשי. לא, אני, אפשר גם להגיד הוא נחות, בתחום הזה הוא נחות ממני. כן, אפשר להגיד את זה. אני לא יכול לדעת לשפוט כליות ולב, ולדעת איזה ניסיונות היו לו, ואיזה ניסיונות לי יש. אבל כשאנחנו שופטים, בכל המקומות שאנחנו שופטים, אז אנחנו אומרים, הוא נכון.
אני חושב, אני רק ככה בשיח עם הרדה, אבל יש מידה ששמע,
אתה נכון. אפלף לא נכון. אין שום דו-שיח בין, המון דו-שיח, המון שיחות יש בלי מחשבות של שוויון. נאמר, המון אנשים גאוותנים בעולם. כל גאוותן חושב שהוא יותר מחברו. סתם, הוא יפה ממנו, מוכשר ממנו, צודק ממנו, מגיע לו יותר. כל השיחות הן כאלה, כמעט. אין מישהו שחושב שהוא לא, לא יודעים, אין מישהו. רבים, ומנהלים דו שיח. וכאן, נכון, אתה צודק, אין כאן דו שיח. אתה משפיע, וכשאתה משוחח הזה, אתה משפיע. ואתה לא רוצה להיות מושפע. או אם אתה רוצה להיות מושפע, אחרי סינון משמעותי מאוד. ולמה? כי זה לא תורה שלך. זה המחשבות שלך. זה יכול שהיית, היה ראוי שתהיה ענב יותר. ותגיד, רגע, מי אמר שמחשבותיה יותר מחשבותיו? אתה לא בא לבית הזה. זה תורה מן השמיים. אין לך זכות להתפשר ולהקל ראש בזה. ולהגיד, יש לו דעות משלו, ולי יש דעות משלו. זה לא שלך. זה התורה. האם בגלל זה תתייחס פחות טוב לחילוני? לדעתי לא. לדעתי מי שיתפוס דף על כך יתייחס בסופו של יותר טוב. כי זו עמדה מאוד מאוד עקרונית. כשאתה דבק בעקרונות, אז בדרך כלל, והוא בתוך העקרונות מייצב גם את התפיסה ואת היחס לאנשים חילונים כיהודים עם סגולת ישראל, אז הוא מילא היחס הוא גם כן יהיה מסודר. כלומר, אני חושב, הרבה דתיים, הערה שלהם לחילונים הוא מבולבל, בגלל שהם לא למדו לחלק את החילוק הזה שאני אמרתי. איך מצד אחד צריך לאהוב, ומצד שני צריך להגיש באופן חד משמעי עליונות. בזה שאתה זכית להיות מקושר לתורה. אז אם כן, בדיוק הפוך למה שכתוב שם. זה גם אז כל כך זה נכון יותר. אלא מה שטוענים שטקטית זה פחות מצליח, גם טקטית זה יותר מצליח, העמדה הזו. כלומר, לדאבוננו, העמדה הזו היא מבטאת חולשה בציבור הדתי-לאומי. ושנים, שנים, שנים טענו שדווקא בגלל העמדה הפתוחה מתקרבים יותר, ואחר כך קמה תנועת ש"ס, עוד לפני כן חב"ד, ואיך קוראים לזה בסלנג? עשו בית ספר לציונות הדתית. עשו בית ספר, כן? כלומר, קרבו המונים. ואילו הם היו גם, היה להם יותר מדענים, יותר רופאים, יותר כלכלנים, יותר אנשי עסקים, היו מצליחים פי עשר. זה לא שאנחנו, כלומר, זה לא שבגלל שעמדתם חרדית הם הצליחו, בגלל שעמדתם ברורה מבחינה דתית. אילו היה להם את היתרונות שיש הצבועות תילומי, ההצלחה הייתה פי עשר, לפני שהיו רואים כמה טוב להיות בדרך התורה.
אבל בשביל מאיתנו, הנקודה ציונית, היא יותר חדשה שם, נעמד?
בוודאי, ולכן אני בוודאי, זה חסרון מאוד גדול. חסרון מאוד גדול. זה חסרון בכמה מצוות ששקולות כנגד כל התורה. אבל אני מדבר על, על הטקטיקה, רק על הטקטיקה דיברתי. אל נזלזל, גם הציבור התילומי מחזיר בתשובה המון אנשים, בלי ששמים לב, זה יותר בשקט. אבל מחזיר המון אנשים בתשובה. עכשיו עשה מישהו מחקר, הרב טרופ, ראש ישיבה של בני צבי, ובמחקר עלה, כי דיברו שבחינוך הממלכתי דתי עוזבים 20% את הדת. זה כאילו כישלון גדול. אז קודם כל הוא חילק במה. בדק והראה שבישיבות, שזה הבדל בין מקומות, תיכונים דתיים, יש עזיבה של כ-30%. ישיבות תיכוניות, הרגילות, עזיבה של 8-10%. ישיבות התורניות, כמו משבל צירי, בני צבי, חיצים, הוא כותב את זה. האחוז העזיבה הוא אחוז אחד בלבד. כלומר, קודם כל, אין להכניס את הכל בסל אחד. זה, כלומר, וזה, איך אומרים, לא עשו את זה בחינם, בכוונה, תמיד אומרים, כולם יש עזיבה, אין, אפילו אצל הרבנים וכו', זה מאוד יפה להגיד, זה מאוד נשמע טוב, אבל זה לא נכון במציאות. במציאות יש, כלומר, אם מחנכים חינוך יותר פתוח, אחוז העזיבה גדול יותר, חד משמעי, אין מה לעשות. אם הוא אומר, בכפר רואה מדרשייה, זה מגיע ל-8%, שבל צירים, מצפה יריחו, חיצים, קומות כאלה, זה מגיע אחוז. כלומר, ממש, אחוזים נמוכים מאוד. כלומר, אני לא יודע איזה מחזור כך, אבל זה, אני תמיד ידעתי שזה, שאלו העובדות. עכשיו, אם מדברים על החינוך הממלכתי דתי הרגיל, כמה חילונים, כמה חללי שבת שולחים לחינוך? 25% מהלומדים בחינוך הממלכתי דתי חילונים. כלומר, הורים מחללי שבת. כלומר, עוד הרווחנו 5%. כן. גם הישיבות תיכוניות. יש, לא יודע, בין 5-10% הורים שמחללי שבת. כן. גם בישיבות הסדר. יש כאלה. כן. זה ידוע. בסדר, הם באו מהישיבות תיכוניות, זה התחיל לי. אבל כן. לא נגיד, אבל מה אתם יודעים? גם אצלנו בישיבה, לא אחד, לא שניים. יש כמה וכמה. זה לא בושה, אבל זה הישגים של החינוך הציוני. כלומר, זה לא שלא מצליחים, לא צריכים להוריד את הראש. מצליחים יפה. אבל לא בגלל העמדה הזו, אולי בגלל העמדה של אהבת הבריות, אבל לא בגלל הוותרנות, אלא למרות הוותרנות. למרות הוותרנות מצליחים בזכות העמדות הנכונות, ואהבת הבריות. אילו הייתה עמדה יותר ברורה, היו מצליחים יותר. אתה רואה את זה גם במאבק בין הציבור התילומי לחרדי, שיש הרבה עוברים מהציבור התילומי לחרדי, בגלל עמדה ברורה יותר. שוב, שם זה כבר עובר לפסים גם יותר קשים ורעים, אבל כשיש עמדה ברורה, זה מועיל בסופו של דבר. האם העמדה שלי היא עמדה של הרוב? לא. עמדה של מיעוט. מה הכוונה? שאומר אנחנו יותר טובים מאחרים?
מיעוט שאומר אנחנו צריכים לתת
לתשובה. לא, אני לא...
מיעוט שאומר ש...
אני לא יודע, כמה עשרות אחוזים, אני לא יודע. יש גם שהם גאים בדתיותם, והם גם לא... יש גם בקיבוץ הדתי, נגיד, אנשים שהם גאים, כן, החינוך הדתי מצליח יותר, דווקא אנשים פשוטים, הם גאים יותר, דווקא המתוחכמים, יש להם קושי עם זה. אני לא יודע אז כמה אחוזים זה, כי יכול להיות שזה אפילו רוב, כי יכול להיות שכל האנשים הפשוטים תכניס בתמונה, אז יכול להיות שזה יצא רוב. בין המתוחכמים, בין הרבנים, אני חושב שזה הרוב. רב לא יכול להגיד אחרי מה, הוא לא יודע שנמצא דבר, תוכח, תוכח את עמיתך. טקטית, הוא יכול להגיד קצת, לתת לזה ביטוי כזה, בדעת הרבנים זה הרוב, בדעת האנשים הפשוטים זה הרוב, בדעת המתוחכמים זה מיעוט. ככה, ככה, כך נדמה לי. נגיד שאליי בא חילוני. מדבר איתו, ככה, כמו שרצה לאדם, כי מתחיל לדבר איתו בעניינים שלו, ככה אמרו שאול. אחר כך שואל אותו, למה אתה לא מתחתן? למה אתה מתפלל לפעמים? כן, אוהבים את זה. ממש, תגיד לכם את זה, זה. אני בהתחלה גם כן הייתי טבעית, זו עמדה המקובל לציבור. הם אוהבים את זה. אחד שאלת, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, מי? התלבטנו בזה, אנחנו לא יודעים. מה, באמת, מה לפי ההלכה וכו'. אתה רואה, זה חשוב מאוד. אחרי כמה חודשים החליטו להתחתן. נכתב תודה מהבחורה. בזכות הפגישה החלטנו, הבחור הולך להתחתן. הוא אחר כך נשוי, כמה זמן אתם נשויים? שנתיים. למה אין לכם נתים? טוב, זה כמובן, זה עניין של סגנון, גם איך השיחה מתגלגלת. אבל עם השיחה כזו, אז באמת, לבטנו וזה. זה לא בסדר, צריכים, איך לא, אני כבר לא אומר לו יותר מזה. מנוח לפי, צריך, מה זאת אומרת? מה אתה רוצה? לבוא בגיל, שבגיל 35 תוליד ילד, תבוא לגן הילדים זקן, בחתונה שלך, בחתונה שלו יצטרכו לסחוב אותך? אז אחרי כמה זמן, תודה רבה, בזכות זה, הבעל שלי הסכים ללדת ילד, כן. כלומר, הם מרוצים מזה. אחד שאל אותי, אם אני רק מניח תפילין וקורא קריאת שמע, זה גם טוב? אמרתי לו, ודאי. מצווה אחת לא מעכבת מצווה חברתה. קיימת. חצי מהמצוות מהתורה שיש בתפילה. שתי מצוות גדולות. תפילין וקריאת שמע. יפה מאוד. יפה. זה דווקא, זה היה רופא. אז אני חושב שדווקא בסך הכל רוב החילונים הרבה יותר שמחים מזה מאשר, מאשר נראה. כמובן צריך להתחיל במה ש... בדברים מרכזיים, לא בדברים שוליים. כל אחד זה מה שמתאים לו.